הגדול בישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי, בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי, ט"ו בתמוז, תשפ"ה, 11 ביולי 2025. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת קלה, לקראת שבת פרשת בלק. כאן עמוס צוריאל, התוכנית עד השעה 12 בצהריים. החל מיום ראשון בשבוע הבא, תתחיל תקופת שלושת השבועות, תקופת בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. מהי תקופת בין המצרים? ובכן, תקופת בין המצרים הוא הכינוי לשלושת השבועות שבין צום 17 בתמוז, לתשעה באב, תקופה שבה עם ישראל מתאבל על רצף האסונות שפקדו אותו לאורך ההיסטוריה, ובראשם חורבן בית המקדש, הראשון וגם השני. התקופה נפתחת באזכור פריצת חומות ירושלים בי"ז בתמוז, ומגיעה לשיאה בתשעה באב, יום שריפת המקדש ותחילת הגלות. בתוכניות הבאות נתייחס בעזרת השם לחורבן הבית הראשון והבית השני. מה בתוכנית היום? שיחה עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר בריאל על פרשת בלק. והנושא, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. ביקשו חכמים לקובעה בקריאת שמה, כך נאמר במסכת אבות, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. תיקנתי את הטעות. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראת תורה ותושבת העיר אריאל, והשבוע שיחה מוקלטת על הנושא כי לא נחש ביעקב. חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. והנושא השבוע, טיפים להתמודדות עם מידת הכעס. מאוד חשוב שתקשיבו לפינה הזאת. נשמיע שירים עבריים, שירים לכבוד שבת, ויש לי גם איזושהי הפתעה קטנה בין לבין. מאחל לכם האזנה נעימה וערבה.
לקראת קלה, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קלה, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. לך דודי, נקרת קלה, נקרת קלה, לשבת נקבלה, נקבלה, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך.
כן, שמענו חלק מהשיר מה טוב הוא אוהליך יעקב עם תמי זרביב, ואנחנו תכף נשמע את כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי על פרשת השבוע, והנושא הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. פרשת בלק, ביקשו חכמים לקובעה בקריאת שמע את הברכה הזאת שקיבלנו מבלעם. והמקור במסכת ברכות, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. זה הפסוק מפרשת בלק, ובמסכת ברכות יש את הדיון על העניין מה להכניס לתוך התפילה. והחכמים רצו לקבוע שגם הן עם כלבי יקום. הברכה הזאת היא דווקא לקבוע אותה בקריאת שמה. וכך כתוב, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, ולמה היי פסוקה ותולה? גמירי, כל פרשה דה פסקה משה רבנו פסקינן, דה לא פסקה משה רבנו לא פסקינן. אנחנו נשמע עכשיו את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, שירחיב את הנושא על הפסוק, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. פרשת בלק מתארת לנו בפרוטרוט את המחשבות והכוונות של בלק ובלעם לקלל ולחלות את עם ישראל. ובאמת נשאלת השאלה, מדוע התורה מקדישה פרשה שלמה ומפורטת למחשבותיהם המרושעות והאכזריות של שני האישים האלה, של שני הרשעים האלה? ועוד יותר מזה, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. כלומר, פרשת בלעם, פרשת בלק, תופסת מקום חשוב מאוד בתורה. מפני מה? ועוד יותר מזה, הגמרא במסכת ברכות אומרת, אמר רבי אבאו בית זוטרתי, אמר רבי יהודה בית זבידה, ביקשו חכמים לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. רבותיי, חכמים רצו לשלב את פרשת בלק בתוך קריאת שמע שהיא קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, לא פחות. ומפני מה לא קבעוה? שואלת הגמרא, משום תורח ציבור. דבר מעניין ומיוחד שפרשת בלק כולה איננה נפסקת לא בפרשה סתומה ולא בפרשה פתוחה, כולה רצף אחד, כולה מהלך אחד של שני האישים הרשעים האלה הזוממים לפגוע בעם ישראל. אז לקרוא את כל הפרשה הזאת, אומרים חכמים, זה תורח ציבור. חוזרת ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע רצו באמת לקבוע את הפרשה הזאת בתוך קריאת שמע? זה נכון? יש בה הרבה פסוקים יפהפיים, אולי המילים היפות ביותר שנאמרו על עם ישראל, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, פסוק שרבים מאיתנו פותחים את תפילת שחרית באמירתו. שואלת הגמרא, מה הטעם? עונה הגמרא, משום שכתוב בפרשה זו הפסוק, קרא שכב כארי וכלבי מי הקימנו. הגמרא מרמזת לנו, חכמים מרמזים לנו, שהפרשה הזאת נכתבה על מנת שקודם כל נבין בתוך איזה עולם אנחנו שרויים. כמה מחשבות, כמה אנשים זוממים לחלות ולפגוע בעם ישראל. ולא סתם אנשים, אלא אנשים עם כוחות חזקים ומיוחדים. אנשים שיכולים להזיק הרבה מאוד לעם ישראל. אנשים כמו בלק, כמו בלעם, שיכלו להזיק לעם ישראל. ולכן התורה קודם כל מפרטת כדי שנדע בתוך איזה עולם אנחנו יושבים. אבל מצד שני, המילים של אותם רשעים מגלים לנו מי אנו, מה כוחנו ומה תפקידנו. קרא שכב כארי וכלבי מי הקימנו. מסביר מרן הרב קוק זצ"ל, שחוסנם ומעוזם ותוקפם של ישראל, של עם ישראל, זה יסוד התורה. כי תכלית העולם הוא לגלות את שמו של עם ישראל, והגילוי הזה הוא נעשה בעזרת קיום המצוות, וייחוד שמו יתברך, ואלה אינם נודעים בעולם כי אם על ידי ישראל. אם כן, עם ישראל, מי שמנסה לפגוע בעם ישראל, הוא מנסה כביכול לפגוע בקדוש ברוך הוא. החיצים מופנים אל העם שנושא את שם השם, אל העם שמקיים את מצוות השם. ועל כן, קיומו של עם ישראל הוא מובטח. חוסנו של עם ישראל הוא בהיותו הגילוי של הקדוש ברוך הוא, או השליח לגלות את שם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. וזה נכון, תרחא דציבורא, הפשט הוא מפני אריכות הפרשה. אבל הרב קוק מעמיק ואומר שהעניין הזה, שהלאומיות של עם ישראל היא זו שמבטאת את שם השם, וכשעם ישראל כעם, כאומה, כלאום, יקרא בשם השם, אז יתגלה חוסנו וכוחו הגדול, אז הוא יוכל להאיר לכל העולם ולהצילו מכל מחשבות הרשעים הסובבים אותו. זה תזכורת, זו תזכורת שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו בכל יום. אמנם, אומרת הגמרא, אי אפשר להזכיר רק את הפסוק הזה, קרא שכב כארי וכלבי מן יקימנו, מפני שהכל זה רצף אחד, הכל זו פרשה אחת, הכל זה עניין אחד. את זה אנחנו צריכים להפנים ולהבין ולברר, ובעזרת השם אנחנו רואים דווקא בדור שלנו, בתקופה, בימים האלה, אנחנו רואים בעיניים פקוחות איך הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל. כשעם ישראל מגלה את החיבור שלו אל הקדוש ברוך הוא מצליח, הוא מנצח. קרא, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור שאין אנו ככל העמים, אין עם לבדד ישכון. המלחמה שלנו היא לא מלחמה לשם מלחמה, היא לא מלחמה הנובעת מתוך אכזריות. המלחמה שלנו היא מלחמה לשלום, היא מלחמה על מנת להאיר את כל העולם באור השם, באור של שלום, באור של צדק, באור של קדושה, באור של טהרה, אותו האור שאותם שני רשעים רצו לבטל ולחלות מן העולם. אנחנו מתפללים שבעזרת השם ילך ויאיר באופן שלם האור הזה, הקריאה הזאת של עם ישראל בשם השם, ויתקיים בנו בשלמות, הן עם כלביא יקום וכארי יתנסה. ואנחנו מתפללים ומסיימים בתפילה לשלומם של כל חיילי צבא הגנה לישראל וכל כוחות הביטחון, לחזרתם בשלום בריאים של כל השבועים, לרפואתם של כל פצועי צהל, בכלל חולי כל עמו ישראל, ולנחמת כל המשפחות השכולות. הקדוש ברוך הוא ישפוט עלינו אור של שלום, אור של הכרת שמו יתברך, המנהיג את עם ישראל, ונזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. שבת שלום, יהודים יקרים.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, שבת שלום ומבורך. דברי התורה הם מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו, ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמה הקשה והקריבו עצמם על קידוש השם, הצלת עם ישראל וארץ ישראל. כמו כן, לרפואת הפצועים ולהחזרת כל החטופים במהרה ובשלום, אמן. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראת תורה ותושבת העיר אריאל. והשבוע שיחה על הנושא כי לא נחש ביעקב, והמקור מפרשתנו כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. ואנחנו עכשיו נשמע את גברת שרה נבנצל, שיחה מוקלטת.
נדבר היום על הנחש והנחש. בשבוע שעבר, בפרשת חוקת, פגשנו את הנחש. הנחש הנחושת, ויסר מעלינו את הנחש. אבל השבוע בפרשת בלק, אנחנו פוגשים בפסוק, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. נשים לב להבדל. כי לא נחש ביעקב, לעומת ויסר מעלינו את הנחש. איך אנחנו מבחינים בין שתי המילים בעלות המשמעות השונה? באמצעות הניקוד וההתאמה. נחש, מלשון בעל חיים זוחל, הוא עם שני קמצים, והוגים אותו מלרע. לכן, אם תתבוננו בחומש, תראו שהטעם של טעמי המקרא מופיע על ההברה האחרונה. נחש, מלשון ניחוש וכישוף, נכתב עם שני פתחים, והוגים אותו במילאל. לכן, הטעם של טעמי המקרא יופיע פעמיים, גם על ההברה המוקדמת והמותאמת. אנחנו מכירים את הפועל לנחש בפיהם של גויים. לבן הארמי, למשל, אמר ליעקב, ניחשתי ויברכני השם בגללך. גם בביתו של צופנת פענח משה מצרים היה גביע, עליו נאמר, אשר ישתה אדוני בו והוא נחש ינחש בו. הפועל לנחש הוא סוג של קוסמות וכישוף. בפרשת קדושים קראנו, לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תעוננו בעין. בפרשת שופטים נקרא, לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. אני רוצה רגע להרחיב על סיפור מהתנך, שאני חושבת שאיננו מוכר לכל המאזינים. בספר מלכים, בפרק כ', מלכים א', פרק כ', מתוארת מלחמה בין ארם ובין ממלכת ישראל. הארמים מפסידים בקרב, והמלך המובס מנסה לחשוב מה לעשות כדי להציל את נפשו. אקריא חלק מהסיפור. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, ובן הדד, זה מלך ארם, נס ויבוא אל העיר חדר בחדר, ומסתתר במקום מאוד מאוד סודי. וימרו אליו עבדיו, הנה נא שמענו, כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. נשים מנה סכים במותנינו, וחבלים בראשינו, ונצא אל מלך ישראל. אולי יחיה את נפשך? זה ראה די מפתיע, אפילו תלוש. לצאת אל המלך שניסית לנצח, ולצפות שהוא ירחם עליך? אבל הארמים מכירים את הנקודה החלשה של עם ישראל. הם רחמנים, בני רחמנים, אפילו על אויביהם. ויחגרו סכים במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נפשי. ויאמר, העודנו חי? אחי הוא. טוב, זה היה טוויסט בעלילה. מלך ישראל לא רק שלא כועס על האויב, הוא קורא לו אחי ורוצה להיטיב איתו, ועכשיו אומר הפסוק, והאנשים ינחשו, לכן הבאתי את הסיפור הזה, ינחשו. כלומר, האנשים שבן הדד ראו סימן טוב, הם הבינו שיש לו סימן טוב עבורם, הם ניחשו, הם פענחו את המציאות בצורה שהם הבינו את זה כסימן טוב, וימהרו, ויחלטו הממנו, ויאמרו, אחיך בן הדד, ויאמר, בואו, קחו הוא. ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה. עכשיו, לא מספיק שהוא משחרר את המלך שניסה שתקף את עם ישראל והפסיד בקרב, הוא נותן לו כבוד, מעלה אותו על המרכבה, ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מיד אביך אשיב, ואני בברית אשלחך, אני עכשיו מחזיר לך שטחים, קוראת איתך הסכם, ויכרות לו ברית וישלחהו. בהמשך הסיפור, אחד מבני הנביאים מגיע ונוזף במלך ישראל על היחס החיובי שגילה כלפי האויב, ועל הטיפשות של סיוע הומניטרי למי שהרגע ניסה לרצוח אותך. יען שילחת את איש חרמי מיד. ונחזור לפרשת בלק, לפסוק שהתחלנו ממנו. מהו בעצם השבח שמשבח בלעם את ישראל בפסוק זה? כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר לי יעקב לישראל מה פעל אל. המידע שעם ישראל מקבל הוא לא באמצעות ניחוש וקסם, אלא בנבואת אמת. לסיום נזכיר שפסוק זה משובץ בתוך פיוט קדום, שרבים שרים במוצאי שבת, שנקרא אל תירא עבדי יעקב, המשלב בתוכו פסוקים על פי סדר האלף-בית. מתוך 22 השורות בפיוט, 6 לקוחות מתוך ברכותיו של בלעם. יהי רצון שנמשיך לראות מה פעל אל, ונזכה גם אנחנו לפעול עם אל. שבת שלום. יהיו דבריי אלה לעילוי נשמת חמותי, אורה בת בנימין, שהשבוע...
כן, אנחנו קודם כל נאמר שאנחנו משתתפים בצער ומנוחת העדן של חמותה של שרה, ונמאחל לשרה ולכל המשפחה שבת שלום ומבורך. ואנחנו כעת נעבור להפתעה שהבטחתי לכם. כן, ביום רביעי השבוע, י"ג בתמוז, לפני השקיעה, באו בברית הנישואים נכדתי המקסימה אמונה שחרית, בת עידית ולשם, לבית צוריאל, עם בחיר ליבה המקסים מאוד, נבו חיים בין רבקה ואלי לבית שנקר. אני מאחל להם שיזכו לבנות בית חם, בית כשר, בית אוהב, ובעזרת השם השכינה תשכון ביניהם לעד, אמן. אני מקדיש להם את מחול החתונה מתוך כנר על הגג, ואם יישאר זמן נקדיש שיר נוסף. הנה. כן, נשמיע שיר נוסף לכבוד הזוג אמונה ונבו. מהיום אמונה ונבו שנקר.
מכל פרחי מור בגן נפשי לשושנה, הנה כל אלמותכם אהבתיך שושנה. כל פירוחי מור בגן נפשי לשושנה, הנה כל אלמותכם אהבתיך שושנה. יום ויום והיבקע אור אצלי הגנה, מכל פרחי לאיטל שושנה שושנה. יום ויום והיא בקעו
יוצא לי הגדלה מכל פרחי לאיטל שושנה שושנה פרחי מור בגן נפשי לשושנה הנה כל אלמותכם אהבתיך שושנה מכל פרחי מור בגן נפשי לשושנה הנה כל אלמותכם אהבתיך שושנה יום בהיבקה אור אצא לי הגנה מכל פרחי לאיטל שושנה שושנה יום היום בהיבקה אור אצא לי הגנה מכל פרחי לאיטל שושנה שושנה פרחי מור בגן נפשי לשושנה הנה כל אלמותכם אהבתיך שושנה
הדליקי הנרות ולקידוש הכיני החלה זמר בקול
בואי קלה
אשתי היפה הדליקי הנרות
ולקידוש הכיני החלה
כשבעה הם ימים ימות השבוע ושבעה יש שנים המנורה בנפש הוא יצעק השמן לאורה
ארץ ישראל מתיר בגיעונה עשה
במשתה שבתך הגדולה
מאזינים יקרים, הגענו לפינת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. שלום לכבוד הרב.
שלום לכם, הרב עמוס.
שלום, שלום,
שלום למאזינים הרב. ולמאזינות, ערב שבת שלום.
אם כבוד הרב יכול רק קצת לסדר את המצלמה שיהיה אפשר לראות את כבוד הרב טוב יותר. אוקיי. בסדר, כבוד הרב. טוב, אז שלום לכבוד הרב שוב, והשיחה תתקיים בזום, ונושא השבוע, טיפים להתמודדות עם מידת הכעס. בבקשה, כבוד הרב.
שלום וברכה. אני רוצה לנגוע בתחום של מידת הכעס. היא קשורה לפרשת השבוע, לא הזאת שנקרא, אלא של שבוע שעבר, שבת חוקת, אבל תכף נזכיר את הקשר. גדולי ישראל אמרו לנו שאולי הסיבה העיקרית שבגללה באנו לעולם, זה לנסות לתקן מידות הנפש. ואחד הדברים שהדגישו לנו בחומרה יתרה, זה העניין של הכעס. יש, רק לאחרונה שמעתי, יש דבר כזה שנקרא חדר כעס או חדר זעם. גם בישראל, גם בחוץ לארץ.
יש, גם ביפן.
אדם משלם כסף,
כן.
מה?
גם ביפן יש, כן. ביפן כן? אני יודע שיש, כן.
שמה... אדם משלם כסף, הוא נכנס לחדר ונותנים לו שני פטישים או דברים אגרסיביים, והוא יכול לשבור, ובצד כשהוא נכנס הוא רואה הרמה של השברים של אלה שהיו לפניו, מחשבים מנופצים, צלחות, כוסות.
כן.
בין שברן לשברן, אז יש מישהו שמטטה את זה וכולי.
כן.
ולא רק שובר, שם צועק, צורח, נותן לדרור להרגשות שלו.
כן.
ויש אנשים שחושבים שזה מועיל.
כן. אגב, באריאל יש דבר כזה, זה נקרא חדר בריחה. לברוח מכל הכעסים ולהתפרק בתוך החדר. כן.
כן. אני מכיר שחדר בריחה הוא, יש לו, הוא גם משהו קצת שונה, שמנסים דרך פתרונות מחשבתיים לגלות, זה כמו חידות כן. כאלה, אבל יש כן. מה שנקרא חדר זעם.
זה עוד לא שמעתי.
יש אנשים כן. שחושבים,
כן.
יש אנשים שחושבים שאם אני לא יחס, אז עלול הזעם להצטבר בתוכי, ומי יודע לאן או לאיזה רמות הוא יגיע, לכן כדאי שאני כן יחס. גם הפסיכולוגים לא מסכימים עם זה, עם הדבר הזה של חדר כעס, ואומרים שהפוך, זה מחזק את ה... נותן איזשהו הרגל, נותן לה, מכוון את המוח שזה אפשרי, ואולי בפעם הבאה זה יהיה צריך להיות כבר לא כמו הפעם הקודמת, אלא עוד יותר אגרסיבי. זה קצת דומה לאדם שכל פעם מגרד את הפצע, והוא בעצם לא מרפא אותו. מעניין מאוד שאצל חכמינו יש משהו קצת דומה, אבל שונה. אולי אני אביא אותו. הגמרא מסכת יומא, דף הנחת עמוד ב', מספרת, שאביה, שהוא היה יתום משני הוריו, הייתה לו אמא מאמצת, אז הוא אמר שבשמה, מהם שלבים ההתפתחות של הילד? בהתחלה יש שלבים של ענקה ורחיצה ומים חמים ומריחת שמן, ואחר כך הוא אוכל ביצה, כמו המלצות של טיפת חלב היום. וכשהילד יותר מתבגר, אומר אביה, פונים לו כלים כדי שישבור. והגמרא מספרת על רבא שהלך וקנה לבנו כדי חרס, לא כדים שלמים כי הם יקרים, אבל תמיד יש אצל כדר, יש לו כלים כאלה פגומים שהוא מוכר אותם בזיל הזול, אז הוא קנה אותם והביא אותם לבנו לשבור. אני חושב שזה דומה אבל שונה. כשאדם, ילד קטן שיש לו המון אנרגיות, אז הוא מפרק אותם על הוא בונה, שובר, מקלקל. זה, אני לא חושב שזה מתוך יצריות, אלא מתוך הרבה אנרגיות שיוצאות לפועל. לעומת זאת, לאדם המבוגר, שכבר יש לו יותר דעת שכל בקודקודו, כאן לכאורה חזל מורים לנו הפוך, שליטה, ועוד מעט ניתן ככה כמה טיפים בשמם, לעניין הזה. זה קצת שונה. אמרנו שזה קשור לפרשת חוקת. מה הקשר לפרשת חוקמה? אנחנו בפרשת השבוע שעבר ראינו שמשה לא זכה להיכנס לארץ. ואומר לו השם, על אשר מריתם את פי, לא קידשתם את שמי במי מריבה. חכמים נתנו כיוונים שונים להסבר על מה יחתו של משה. האם משה הוא עיקה בסלע ולא דיבר על הסלע? זה החטא? זה חטא כל כך קשה שבגללו לא להיכנס לארץ? מאוד מעניין שהרמב״ם סבור, וכך הוא כותב בהקדמה שלו לפרקי אבות בשמונה פרקים, הרמב״ם סבור שהסיבה שמשה רבנו לא נכנס לארץ היא משום שהוא כעס. אולי אני אקרא את לשונו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הוא אומר ככה, ואתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים משה רבנו כבר אמר לו השם יתברך יען לא האמנתי בי להקדישני. ומה יחתו? שנטה לצד אחד מקצוות המעלות, והוא הסבלנות. במקום להתחזק במידת הסבלנות, הוא נטה לרגזנות, בכך שהוא אמר שמעונה המורים. מורים הכוונה ממרים. ולמה השם כל כך דגדק אליו? שאדם כמותו כועס לפני עדת ישראל, והוא חילל את השם, מדוע שמתנועותיו ומדבריו כולם למדים. אומר שם הרמב״ם שמשה רבנו הוא סמל, הוא מנהיג, הוא דמות לחיקוי, וכאשר הוא כעס, א' הם לומדים שזה אפשרי, אפשרי לכעוס ולא להתגבר, וב' זה גרם להם לדימוי עצמי נמוך. אם משה כעס עלינו, כנראה שאנחנו כאלה גרועים, כאלה נמוכים, כאלה קטנים, וגם בכך היה חטא. אז עצם הגישה הזאת של הרמב״ם, שמשה שהיה רועה נאמן, ראיה מאמנה שליווה אותנו 40 שנה, ולא זכה לפיניש, לא זכה להכניס אותנו לארץ שאליה הוא הוביל אותנו, בגלל חטא, בגלל המעידה הזאת, אז זה כבר יכול להבליט לנו מאוד את כמה חמורה הנקודה הזאת, מידת הכעס.
כן.
כן. והרמב״ם, גם בהלכות שלו, הוא כותב שיש מצב שבו אפשר לכעוס. מתי אפשר לכעוס? אומר, כגון מורה לתלמידים או אבא לילדים שהוא רואה שמגיע להם איזושהי נזיפה, איזושהי העמדה במקום, אומר הרמב״ם, אתה יכול לכעוס, אבל מה? שזה יהיה כעס הפנים. זאת אומרת, סוג של הצגה כזאת, אתה מראה להם פנים קשוחות, אולי אתה מרים את הקול, אולי אתה עושה תנועות ידיים וכולי, אבל בליבך אתה מרגיש איך אתה שלב, רגוע, נינוח, אתה לא נותן לכעס לחלחל בתוכך. ברור שזה קשה.
מין רקות, רקות פנימית. כן.
מה?
אני אומר, רקות פנימית וקשיחות חיצונית.
כן, מאוד קשה לעשות את המשחק הזה. מאוד קשה. לצערי בחיים ראיתי הרבה פעמים מורים שברצונם להשליט משמעת, אז הם בעצמם כעסו ועוד איך כעסו, כן? אגב, לא לחינם, יש שחיקה אצל המורים, שחיקה לא מעטה, בגלל שמלאכת החינוך היא לא קלה בכלל, וגם נושא של בעיות משמעת וכולי, איך מתמודדים, לא פשוט.
כבוד הרב היה מחנך המון שנים. בין השאר.
משתדל.
גם היום.
טוב, אז בואו ניגע בכמה טיפים שמסרו לנו חכמים.
כן.
רבי עמוס, כמה דקות יש לנו?
יש לנו עוד שתי דקות, ואנחנו כבר ככה לקראת סיום.
וואי, זה כבר מאוחר.
שלוש דקות?
אז כמה דברים. קודם כל, כשאדם מבין את החומרה של הדבר, אז הוא ינסה מראש, אם הוא יודע שיש מצבים שמראש מלחיצים אותו, אז מראש הוא יתכונן, יכין את עצמו. למשל, אם עבר עליו לילה בלי שינה או מעט שינה, ידע שזה טריגר בשבילו לכעוס. או לפעמים יש לאדם, אם הוא רעב מאוד, או הרבה פעמים ביום שישי אחר הצהריים, בלחץ לקראת שבת, כשאדם יודע שעלול להיות מצב כזה, מראש יכין את עצמו עוד יותר לקראת הבאות. כעס זה הטלת האשמה בזולת. הרבה פעמים אדם צריך פחות להאשים את הזולת ויותר לשאול איפה אני יכול להשתפר, כן? כי למטבע יש שני צדדים. לא ברור שדווקא מי שאתה חושב שהוא לא בסדר, יכול להיות שגם אתה היית צריך אולי להגיב אחרת. כן. נושא נוסף, אם אדם יודע את ההשלכות של הכעס, הרבה פעמים כעס גורם לנו לנתק חברתי, הרבה פעמים כעס, אפילו חד פעמי בין שכנים, יכול לגרום אחר כך לשנים שהם לא מדברים אחד עם השני. לפעמים זה אפילו בתוך המשפחה. אז לכן, כשאדם מודע לכך, שכעס עלול לגרום לנזקים ארוכי טווח או כמעט בלתי הפיכים, עוד יותר שהוא יעצור את עצמו. Okay. לפעמים אנחנו מסתכלים על ילדים שכועסים. ילד לקח לשני חתיכת לגו, והוא בוכה וצועק, הוא לקח לי וזה וזה, ממש כועס. אנחנו מסתכלים עליו בחיוך כזה פנימי, ואנחנו אומרים, בחייך, על זה אתה רב, על זה אתה כועס, על חתיכת לגו, באמת, נו. ומה מתברר? שגם אנחנו לפעמים, אם נסתכל על המריבה שלנו, אז גם כן לפעמים נראה שאנחנו רבים ומסתכסכים על דבר ממש פעות ערך. כן. יש נקודה, אולי נסיים בזה, בשתי נקודות קצרות. נקודה אחת, לענות בקול שקט. כאשר אדם עונה בקול שקט ואיתי, הוא לא עונה כמו הווליום החזק של זה שנגיד כועס או מתקיף אותו, אלא הוא עונה בשקט. גם אם הוא אומר הערות, הוא מדבר בשקט, אז הוא משליט את מוחו על רגשותיו, את המוח על הלב. כשאדם מדבר, כך מדריך אותנו ספר רוחות צדיקים, בשער הכעס, הוא אומר אדרבה על ידי קול נמוך, או אפילו, ועוד יותר, לא לענות. יכול להיות שעכשיו יש לך מה לענות, יש לך מלא סיבות, מלא תשובות, לענות לשני, אל תענה. ובזה נסיים מה שכותב החכם מכל אדם, שלמה המלך במשלי פרק לדבר, כן. הוא מדמת מריבה לשריפה. איך שריפה מתפתחת? אם מוסיפים לה כל הזמן עוד עצים, עוד חומרי בערה.
כן.
ברגע שיפסקו חומרי הבערה, לאט לאט השריפה תכבה. כשיש ויכוח וכל אחד זורק עוד מילה, עוד משפט, עוד מילת גנאי, עוד כללה, הוא בעצם זורק עוד קרשים לתוך המדורה. המדורה לא תכבה אלא תתעצם. אומר שלמה המלך, באפס עצים תכבה אש, אם יש אפס עצים תכבה אש, והנמשל הוא בעין נרגן ישתוק מדון. המדון, המריבה, תשתתק כאשר אנחנו לא נוסיף לה את החומרי הבערה שהם המילים הקשות וכו וכו וכו. יש עוד הרבה טיפים אבל זמננו תם.
כן, לצערנו הרב.
אז שיהיה לך ולכל המאזינים שבת שלום, שבת שמחה, שבת מבורכת, בזכותו של רבי חיים בן עטר שהיום ט' ו' בתמוז יום פטירתו, זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל, אמן.
אמן ואמן. תודה, תודה לכבוד הרב. שיחה מאוד מאוד מעניינת, מאלפת, וחבל שאין לנו מספיק זמן. אבל אולי באיזשהו ש... אני יודע, בזמן אחר אנחנו נעריך.
ו... כל להפניש. טוב.
אז כל טוב ושבת
שלום. להתראות, שלה... להתראות.
להתראות. כן, עכשיו אנחנו נשמע צלילי הכרם, כי יש מרה שבת. אנחנו לקראת סיום. מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת הגיעה לסיומה. הדלקת נרות לשבת פרשת בלק על פי אתר כיפה. כניסת שבת בירושלים ב7:07, בתל אביב ב7:31, בחיפה ב7:20, באריאל ב7:30. צאת השבת בירושלים ב8:28, בתל אביב ב8:31, בחיפה ב8:32, באריאל ב8:29. נשוב בעזרת השם בתוכנית נוספת של אחד דודי לקראת שבת ביום שישי הבא, כף ב' בתמוז, 18 ביולי 2025, פרשת פנחס. תוכנית מיוחדת בת שעתיים על הזמר אהרון עמרם עליו השלום תתקיים עם מרצה השם לאחר תשעה באב. שבת שלום ומבורך. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה, אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שוב, שבת שלום ומבורך.
בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, בקדשו, הללוה בכינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אל בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, בקדשו, הללוה בכינור בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אל בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, בקודשו, בקודשו, ברומו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור, בחלילים ובמזמור, הללוה.